שלום וברכה, אנחנו בשיעור הרמב״ם היומי, פרק תשיעי בהלכות ספר תורה. שני הפרקים הקודמים בענייני ספר תורה, בפרק השביעי ובפרק השמיני, עסקנו בכתיבת ספר תורה, במצוות הכתיבה. הכתיבה הזאת מצווה על כל איש ואיש מישראל, ועתה כתבו לכם את השורה הזאת. ומצווה מיוחדת על המלך לכתוב לעצמו ספר תורה. ומתחילת הפרק השביעי ועד סוף הפרק השמיני הרמב״ם תיאר את מצוות הכתיבה ואת הכתיבה. הרמב״ם הזכיר לנו שהוא מגיע את כל הספר וקורא לנו לפעול על פי ספרו של רבי אהרון בן אשר, ספר בן אשר, שהיה מקובל ומוכר במצרים מימי הגאונים שהיו פה בירושלים ובטבריה. וגם בפרק הזה, כשהרמב״ם עובר לעשיית ספר תורה, סיים עם הכתיבה, ועכשיו הוא עובר לעשייה של הספר עצמו, שעובר לדיני העשייה של הספר, איך עושים את הספר, הוא עצמו מספר על הספר שהוא כתב בעצמו. על הספר שהוא כתב, ומי הוא כתב, ומנסה לקחת אותנו לכיוון של הספר הזה. לא כל מה שמופיע פה, נוהגים אותו בפועל. גם הרמב״ם עצמו כנראה רואה את זה כדרך של מצווה מן המובחר, נראה את כל הדברים וניכנס אליהם מבפנים. הלכה א', אין עושים ספר תורה, הלכות א' וב' עוסקות במידות הראויות, בסדר? בגודל. אין עושים ספר תורה, לא אורכו יתר על היקפו, ולא היקפו יתר על אורכו. מה זה האורך? זה האורך. ומה זה ההיקף? אתם זוכרים בשמחת תורה שהספר גלול ובזאת הברכה על עמוד אחד כולו? יופי. אז כל העיגול הזה זה נקרא ההיקף. ומבינים שכם לוקחים חורות ומעגלים את ההיקף הזה, זה היקפו. לפי דברי הרמב״ם, כשאתה תיקח את החוט הזה ותקרוב אותו מסביב להיקף לכל הגליל, תקבל בדיוק את האורך שצריך להיות אורך הספר. בסדר? נקרא מזכיר, הרמב״ם מתאר את זה כמו שצריך, גמרא מספרת בבבא בתרא שרב הונא עשה 70 ספרי תורה, ומתוכם רק אחד הצליח שהיה אורכו כהיקפו. אחד משניים. נובן מזה הכסף משנה, הוא מראה משולחן ערוך על הרמב״ם, ברור שרב הונא עשה ספרים כשרים. אז מה שמופיע אורכו כהיקפו ברמב״ם, אין עושים אלא כך, זה מצווה מן המובחר. בסדר? אבל אנחנו ממשיכים בשיטה הזו. וכמה הוא אורכו? מה האורך הראוי? בגביל שישה טפחים. לא נחזור, אבל כבר למדנו בפרק א' בהלכות תפילין, שהגביל זה האור שלא חותכים אותו לשני חלקים. לכן הוא עבה יותר. בסדר? הוא עבה יותר. יש לנו את הדוכסוסטוס, יש לנו את הקלף, הקלף זה האור שמקלפים אותו הקרוב לבהמה עצמה, בסדר? הקרוב לבשר, הדוכסוסטוס זה קרוב לשיער, והגביל הוא בעצם מה שיש בו את היותר מעובה. ואז הוא אומר כך, בגביל שישה טפחים שהם 4.20 אצבע ברוחב הגודל של יד. שישה טפחים. ובקלף או פחות או יותר. הקלף הוא אור שחילקו את אוביו, והצד של יד המסר, שממול המסר. אז לכן או פחות או יותר. כלומר, לא נאמר שיעור של שישה ספחים, אלא בגביל. אבל בקלף זה יכול להיות או פחות או יותר. והוא שיהיה אורכו כהיקפו. לפי הרמב״ם תמיד צריך שהאורך יהיה שווה ההיקף. וכן אם עשה בגביל פחות משישה ומיעט את הכתב, הכוונה היא עשה בגביל פחות משישה והקצין את האותיות כדי להתאים לספר יותר קטן, הקצין את האותיות ואז הספר קטן יותר משישה טפחים, שישה טפחים זה או 48 סנטימטר או 60 סנטימטר, זה 8-10 סנטימטר טפח, והרחיב בכתב. סליחה, וכן אם עשה בגביל פחות משישה ומייצת הכתב, או יתר על השישה, והרחיב בכתב, כלומר הגדיל את האותיות כדי להתאים אותו לספר יותר גדול, עד שיהיה אורכו כהיקפו, הרי זה כמצווה. עד כאן חלק א', הכותרת שלו זה אורך שווה היקף. ב', שיעור הגיליון. במילה גיליון מתכוון הרמב״ם לרווח שבו אנחנו לא כותבים. תזכרו שבאים לברך על ספר תורה, אז יש לנו חלק למעלה, חלק בצדדים, חלק למטה, וחלק בין העמודות. נכון? ועכשיו הוא מדבר כמה צריך להיות מכל מקום בגיליון, בחלק. שיעור הגיליון, מלמטה ארבע אצבעות, ומלמעלה שלוש אצבעות. ובין דף לדף, דף הכוונה היא בין עמודה לעמודה, שתי אצבעות. לפיכך צריך שיניח בתחילת כל יריעה ובסופה רוחב אצבע אחת פלוס וכדי תפירה. בסדר? וכדי תפירה, כלומר זה השיעור שנצרח לתפירת היריעות. זה לא משמש כרווח בין היריעות. שנמצא כשתתפור היריעות יהיה בין כל דף ודף בכל הספר כולו שתי אצבעות, כי לקחת מהסוף פה אחד ומפה אחד. ואז בכל הספר תמיד יהיה גיליון לבן בין העמודות חלק של גודל שתי אצבעות, ויניח מן האור בתחילת הספר ובסופו כדי לגול עמוד. הרי הספרים, זה לא משנה אשכנזים, הספרדים נגללים על עמודי עץ, נכון? עמודי עץ. אז כדי שיניח גם בתחילת הספר וגם בסופו כדי לגול עמוד, שם צריך יותר לבן, לכן בתחילת ובסוף הספר יש הרבה לבן שהוא גולל עמוד ועליו אחר כך ההמשך, ולא יותר משתי אצבעות. כל השיעורים האלו למצווה, ואם חיסר או הותיר, לא פסל. עד כאן ההגדרות הראשונות של המידות. עכשיו איך הדרך המעשית שאיתה עושים את ספר התורה, וכאן הרמב״ם מתחיל את הפירוט. זה מדהים, הרמב״ם מגיע לפרטים הכי 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 פרטים, איך עושים, ובסוף הוא אומר, כך כתבתי את ספר התורה, כך אני עושה. הרמב״ם לא רק המורה נבוכים והדברים הגבוהים, והרמב״ם הרופא, והרמב״ם שמר יותר כאלה, אלא איך תופרים, איך... כיצד יתכוון אדם עד שיעשה הספר אורכו כהיקפו? בסדר, קיבלתי את הסטמנט, את העשרה, ועכשיו אומר הרמב״ם, איך עושים שיצא באמת שהספר יהיה אורכו כהיקף. מה הפעולה שצריך לעשות להגיע לזה בדיוק? איך מתכננים? איך מתכננים את הספר שהוא יצא כך? מתחיל ומרבע האורות בשווה. כלומר, מרבע את האורות כדי לעשות אותם בגובה אחיד. זה האור, הגביל. ועושה רוחב כל אור מהם שישה טפחים. כלומר, גובה האור. אתם רואים כתוב פה רוחב כל אור, אבל הכוונה היא לגובה, לא לרוחב עכשיו. קצב אחד לכל, קצב זה בעברית של הרמב״ם מידה. מידה אחת לכל, כולם אותו דבר, שישה עשרים. ואחר כך גולל האורות ועושה מהם קרח אחד מהודק יפה יפה. גולל האורות, כלומר כורך את כל האורות יחד, ועושה מהם גליל אחד מהודק יפה יפה. הוא מוסיף באורות ומהדק עד שיעשה היקף הקרח שישה טפחים שהוא רוחב האור. הוא מודד בחוט של שני, חוט של שני הכוונה היא חוט שלא נמצא, אתה יכול לסמוך עליו, שיקיפו על הקרח, על הקרח הכוונה, על הגליל הזה שנמצא על העמוד בסוף, שאכן ההיקף הוא כמו... ואחר כך עושה קנה שווה. זה גרסה שכתוב בקנה. נקוף. קנה שווה, הכוונה היא סרגל. בין כך ובין כך. היה להם סרגל שבו מודדים את ספרי התורה. ואחר כך עושה קנה שווה, תהיה אורכה 40 או 50 אצבעות. ויחלק, הקנה הזאת תהיה אורכה 40 או 50 אצבעות, ויחלק אצבע אחד מהם בקנה לשניים ולשלושה ולארבעה חלקים, כדי שידע בו שיעור חצי אצבע ורביע אצבע וכיוצא בזה החלק. למדוד כל אור ואור בחנה זו, סרגל, שבו אתה מודד בסדר? כמה אצבעות יש באור, אתה יודע את האורך המדויק, לפי זה אתה מחשב את מספר העמודות, את מספר הדפים שאתה יכול לכתוב. טוב, למדוד כל אור ואור בחנה זו עד שידע כמה אצבע יש בכל אור ואור, כדי שידע כמה אצבע באורך כל הכרך. ואחר כך לוקח אורות אחרים, כיוון שהכל שווה, אז אם הוא יודע את זה על אחד, הוא יודע את זה על הכל. ואחר כך לוקח אורות אחרים, שניים או שלושה. והכוונה היא למה שאנחנו קוראים היום בעברית מודרנית של טיוטה. לבדוק בהן שיעור הקטן. כלומר, כשהוא רוצה לכתוב, אז הוא בודק את הגודל של האותיות המתאימות, ושם הוא מתאמן. וכותב בהן דף אחד. הוא כותב בהן עמודה אחת לניסיון. דף אחד. ודבר ידוע שאורך הדף 17 אצבעות. כלומר, ספר שגובהו 6 טפחים, עכשיו תראו כמה זה פשוט. אז אורך הדף 17 אצבעות, הכוונה היא 17 אצבעות כתוב. למה? כי יש לו בסך הכל 24 אצבעות, וחלק, אתם זוכרים שאמרנו 3 מלמעלה ו-4 מלמטה. ביחד 7, 17 ועוד 7, הגענו ל-24. נכון? בדיוק. ודבר ידוע שאורך הדף 17 אצבעות בכתוב, לפי שהוא מניח גיליון למעלה 3 ולמטה 4 אצבעות. אבל רוחב הדף הוא לפי הכתב. כאן הכוונה במילה רוחב זה רוחב העמודה. רוחב העמודה כאן נקבע לפי הגודל של האותיות. בסדר? אגב, שורה כתובה, זוכרים, צריכה להיות שורה של 30 אותיות למשפחותיכם. למשפחותיכם, שזה 10 אותיות, שזה המילה הארוכה בתורה. הרוחב הדף הוא לפי הכתב, אם דק עם אבה, וכן מניע השיטות שבדף יבואו לפי הכתב, לפי מניע השיטות, שיטות זה השורות. מניע השיטות, מניע השורות שבדף, מספר השורות גם כן לא קבוע, אלא תלוי בגובה של האותיות. יבואו לפי הכתב, לפי שבין שיטה לשיטה, כמלוא שיטה. כלומר, תמיד צריך לזכור שבין שורה לשורה יש שורה רווח, כי אם לא שיטה. ואחר שכותב הדף שבודק בו לפי מה שירצה, בדף הזה, שהוא הטיוטה שלו, הוא כותב לפי מה שירצה, עד שהוא מגיע לגודל הנכון, לגופן, קוראים לזה היום של האותיות, איזה גודל, איזה גובה, איזה... ממש מופלא איך עושים את זה, ימוד רוחב הדף באצבעות הקנה. אחר כך ייקח את הקנה הזה, את קנה המידה הזה, את הסרגל הזה, ואיתו ימוד את הרוחב של העמודה. ויוסיף על רוחב הדף שתי אצבעות שבין דף לדף, זוכרים שהגיליון צריך להיות חלק שתי אצבעות בין עמודה לעמודה, ויחשב כמה דפים יבואו בכרך שגלל מאותו הכתב שבדק בו, ולפי זה ידע את חשבון הדפים, ויראה כמה נכתב בדף זה שבדק בו מן התורה כולה, ומשאר לפי הספר שהוא כותב ממנו, הוא מחשב. הרי הוא כותב מאיזשהו ספר. המלך כותב מהספר שהיה מונח בעזרה. הוא כותב מספר, הוא לא כותב בעל פה, הוא כותב מספר. הוא מחשב, אם עלתה כל התורה לפי מניין הדפים, זהו הכתב שכותב בו בכרך. ואם הוציא החשבון שהדפים יתר מן התורה, ירחיב בכתב עד שיתמעט מניין הדפים. הוא יכול לתמרן, לשחק עם האותיות, למד גדולה. מכירים לפעמים בספר שפתאום שופיות יותר גדולות, לפחות גדולות זה זה. ואם לא, בדף אחר, בשביל זה הוא ילקח עוד שניים, עוד שני דפים. ואם הוציא החשבון שהתורה יותר מן הדפים, כלומר שיש כאן יותר אותיות מדפים וחסר דפים, ימעט בכתב, יקטין, עד שירווה במניין הדפים, ויבדוק בדף אחר, וכן בדף אחר דף, עד שיבוא החשבון אחד. כשאמרתי שניים שלושה זה לאו דווקא, אומר הרמב"ם. אתה צריך, כשאתה מתחיל את הכתיבה, אחרי כל הניסיונות, להגיע לזה שאתה יודע איך הכתיבה, הדפים, וכל הסיפור, עם העיקרון שאורכו כהיקפו, ועם כל מה שאמרנו על הרוחב והכל, אתה יודע את זה, ולפי זה אתה בונה שבלונה. ולקיצור, לייצר שבלונה. זה דברים מדהימים. היום דרך אגב יש לסופרי פעם שבלונה. יש להם תבליט. ועל פי האלה יודעים כבר את הדברים ואת האותיות, אנחנו נראה שגם הספר של הרמב״ם, הוא כתב עם 51 שורות בכל עמודה. אנחנו יודעים שהיום אנחנו כותבים אחרת, ספרים רבים זה 42 שורות, מה שישנה גם את הצ'אנס בעברית מודרנית, לזה שהאורך יהיה שווה היקף. יש עוד דבר שיגרום לזה שהאורך לא יהיה שווה היקף, כי כדי שהאורך יהיה צריך שיהיה שווה היקף, אז הגביל צריך להיות עבה. נכון? והגביל שלנו היום, הקרב שלנו הוא הרבה יותר דק. הרבה יותר מעובד, הוא הרבה 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 יותר דק. כך שזה, הגביל לא שווה לאורך. ההיקף לא שווה לאורך. מאחר שידע רוחב הדף ושיעור הקצב, מתחיל באותו הכרך. בסדר? אחרי שהוא יודע בדיוק את היחס בין האותיות, רוחב הדף, שיעור הקצב, הוא מתחיל באותו הכרך. הוא מחלק כל אור ואור, דפים, דפים בסרטוט. זוכרים מה זה סרטוט? סרטוט מה זה? שסורטים שורות. כל מי שיסתכל בספר תורה יראה את הסריטות האלה, ישרות, סורטים שורות, ובתוך הסריטה הזאת כותבים. יש כלל גדול שספר תורה צריך סרטוט. לא כותבים בלי סרטוט. טוב? הוא מחלק כל אור ואור דפים דפים בסרטוט, כי רוחב הדף, הדף שבדק בו ועלה בחשבון. כל הבדיקה הוא עושה לפני כן. עכשיו הוא מתחיל את הסרטוט לפי כמה הוא צריך. שלא יעשה את הסרטוט לפני כן. וכשישאר לו מן האור שלוש אצבעות או ארבעה יתר על הדף האחרונה שביריעה, יניח ממנו רוחב אצבע וכדי צירה ויעקוד את השאר ואל יחוש, שבאחרונה יתוסף לו אורות אחרות על הכרך שגלל כנגד כל התוספות שקוצץ מכל אור ואור. ואינו צריך לחשב דבר זה שהקטן מושכו לפי מניין הדפים. כלומר, לא יחשוש שהוא מצמצם את ההיקף של הספר ובסוף זה לא יהיה כגובהו, כי בסוף הוא יוסיף עוד אורות אחרים כדי להשלים את הספר. בסדר? והם הרי כנגד אותם קצוות של יריעות שנלקחו בחשבון ונקצצו. ואז בסוף זה ישלים להיקף. וכשזה ישלים להיקף, אז יהיה לו היקפו כאורכו. זה העיקרון שחשוב לרמב"ם, שיהיה אורכו כהיקפו. וכן הרוצה לעשות רוחב הספר יצר על שישה או פחות משישה, על הדרך הזאת הוא מחשב, וייצר אורכו כהיקפו ולא פחות ולא יותר, והוא שלא יטעה בחשבון. טוב, הרמב"ם אומר שבעצם אידיאלית גם הרוחב הוא כמו האורך, אבל אם הוא רוצה שלא, והעיקר שהאורך וההיקף יהיו בסדר, זה בסדר. אם הרוחב והאורך הם שווים, אז מעניין מאוד אם יהיה שישה טפחים שהרמב"ם תיאר, רק במילה אחת, שחז"ל מתארים את לוחות העדות שאיתם ירד משה רבינו מההר, הפרשה שלנו, ושבר את הלוחות, חז"ל אומרים שהלוחות היו אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים. ככה מתארים את שבירת הלוחות, כשהקדוש ברוך הוא בא ורוצה לשבור מפה, ומשה מחזיק מפה, הם עושים מוכחות, שישה על שישה. חשוב גם לזכור שלוחות העדות לא היו כמו הציור שהוא כנראה לא מבית ישראלנו בצורה הזאת הידועה, אלא הם היו כך. יש אמנם מדרשים נקראים שמתארים את הלוחות, דיברנו עליהם פעם, כשני אישה, שני שדיך, כשני אופרים, תאומי צביעה, אלו שני לוחות הברית שמניקים אותנו. וכך לומדים אותם תמיד, גם בצד הזה, אנוכי השם, מקביל זה לא תרצח. פעם דיברנו על זה ברחבה. אז לכן אולי גם דמיינו את זה בצורה הזאת, כשני גברות, כשני ערים. אבל הלוחות היה אורכן ורוחבן שווה. טוב? ולעניות דעתי, גם זה נמצא מאחורי הדברים של הרמב״ם, ברצון לראות את הרוחב והאורך, וודאי את האורך הולך ביחד עם כל ההיקף. טוב, הולך ביחד עם כל היקף. רוחב הגודל האמור בכל השיעורים האלו ובשאר שיעורי תורה כולה. כשאני דיברתי על גודל, בסדר? גודל זה אגודל. כשדיברתי על גודל, והוא מידת יסוד בכל המידות של האורך שאנחנו מתארים פה עכשיו, נכון? אז רוחב הגודל הזה, והוא הבינוני, כבר נבדקנו בשיעורו ומתנו רוחב שבע שעורות בינוניות זו ותזו בדוחק. לא מופיע פה סנטימטר, כי לא מכירים את זה. אז זה רוחב גודל שהוא רוחב שבע שעורות צמודות זו לזו בדוחק. והם כאורך שתי שעורות ורווח. לא צמודות. וכל טפח האמור בכל מקום הוא ארבע אצבעות מזו. אז אם אמרנו שטפח הוא 10 סנטימטר, יוצא שאצבע זה 2 סנטימטר. וכל אמה 6 טפחים. בסדר? אז כשמתארים את השישה טפחים, זה בעצם אמה על אמה. עכשיו תראו איזה יופי של דברי עידוד של הרמב"ם. ספר תורה שכתבתי אני. אז הרמב"ם גם היה ספר תורה, וגם היה לזמן לכתוב, זה מאוד מעניין. רוחב כל דף ודף מדפיו 4 אצבעות. ושירת הים ושירת האזינו, רוחב כל דף משתיהן 6 אצבעות. כלומר, העמודה הכתובה בכל הדפים זה 4 אצבעות, והעמודות של השירה צריכות להיות יותר רחבות. למה? כי הצורה של השירה תופסת מקום. שירת האזינו היא ככה וככה, ושירת הים, דיברנו על זה בפרק הקודם, היא לבנה על גבי הריח. ככה, ככה וככה. ככה, ככה, ככה. זה תופס כל המקום, ולכן מתאריות 6 אצבעות. ומעניין השיטין שבכל דף הדף, כלומר כמה שורות היו לרמב״ם בספר התורה שלו, אתם רואים? 1:50. ומעניין הדפים של כל הספר, 226 דף. 226 עמודות. ואורך כל הספר, 1,366 אצבעות, וקירוב, מדויק לגמרי, הרמב"ם מדויק לגמרי, כי לכל עמודה הרי מחשבים 6 אצבעות. בסדר? בשירות זה עוד 2 אצבעות, זה יוצא כאילו בגלל שירת הים ושירת האזינו נתנו יותר, אז החישוב המשותף עולה ל-1,360. בסדר? התוספת הזאת, מה יהיה איתה, עוד רגע תראו. זה עולה ל-1,360 אצבעות. ככה זה יוצא. מה עם 6 הנוספות? אלו 6 אצבעות היתרות בחשבון. רואים, נשאר לי 6 אצבעות. 6 אצבעות זה כמה? 6 אצבעות זה, עם אצבע זה 2? 12 סנטימטר. לגיליון שבתחילת הספר ושבסופו, הרי מה סיכמנו? שצריך בתחילת הספר ובסופו גיליון יותר רחב. חלק יותר רחב. והאורות שכתבנו בהן, ואיזה אורות כותב הרמב"ם בספר התורה? מעניין מאוד, אורות אילים. בסדר? אורות אילים. זה חשוב מאוד, כי אי אפשר להשוות את זה לאורות אחרים. כי זה אובי אחר. לכן, כשאתה מדבר איתי על אורך והיקף, אתה הולך לפי אורות אילים. אז הניסיון שלנו ללכת בקלף של היום שהוא לא אור אילים. הוא אור פרה, הוא אורות אחרים. כשאתה מנסה היום להשוות את זה, אתה מראש לא הולך בכלל לנושא מתמטיקה. אין לך סיכוי להשוות את זה. בסדר? אז אלו 6 אצבעות אמרנו. האורות שכתבנו בהן אורות אילים. ובזמן שתרצה לכתוב על פי המידות האלו, או קרוב להן מעט, הן חסר או דף, או 2-3 או יותר דף, או 2-3, לא תיגע ולא תהיה צריך לחשבון, אלא מיד יבוא לך אורכו כהיקפו. בסדר? תמיד ובסופו של דבר גם התוספות המזעריות בסוף יתאזנו וזה יגיע לך לאורך כהיקף. זה התפריט שהרמב"ם מציע. ספר הכנת לעשיית ספר תורה. ממש, תלף לא. הלכה י"ב, אין עושים ביריעה פחות מ3 דפים. עכשיו מגיעים מפה ועד סוף הפרק ליריעות. ליריעות ולתפירת היריעות. דף זה עמודה, יריעה, נכון שבין שלב לשלב לספר תורה יש לנו את הספרים, היריעות, נכון? והיריעות האלה מתחברות. וגם פה ברשותכם יש לי תחושה שספר התורה, הרי אנחנו הולכים לספר התורה, זה הקודש שלנו, זה היכל הקודש, זה המשכן. כשבאו למשכן, אתם יודעים מה ראו? יריעות מחוברות אחת אל אחת. כל המשכן הוא בעצם יריעות מחוברות. כשאתה פותח את ספר התורה, אתה רואה יריעות מחוברות. כן. יריעות מחוברות, האותיות יריעות. אין עושים ביריעה פחות מ3 דפים, ולא יתר על 8 דפים. זאת אומרת, קיצור היריעות או אריכות היריעות זה נוי. ולכן, אם הוא יקצר מדי או יאריך, זה לא יפה. לכן צריך שהיריעה תהיה שלושה דפים. שלא יהיה איזה יריעה כזו ארוכה או שתי עמודים. נזדמנה לו יריעה בת 9 דפים, ואמרנו שלא עושים יריעה של יותר מ8 עמודות הרגע, חולק אותה 4-1 ו-5-1. באמת דברים אמורים בתחילת הספר או באמצעו. אבל בסוף הספר, אפילו פסוק אחד ודף אחד, עושים אותו דף לבדו, ותופרים אותו עם שאר היריעות. בסוף הספר כבר לא מדקדקים בכך, בסדר? כי בגלל כל האילוצים המעשיים שתמיד נשארו בסוף כדי להגיע בדיוק לעניין, זה כבר לא מפריע לנוי. כשתופרים היריעות, אין תופרים אותן אלא בגידין של בהמה או חיה טהורה. איך תופרים את היריעות אחת אל אחת? אין תופרים אותן אלא בגידין. גידין זה אותם חוטים שמייצרים מגידי החיות. ואפילו, לא משנה אם זה בהמה או חיה טהורה או מהנבלות והטרפות שלהם, זה גם כן נקרא מין טהור והכל מותר. כדרך שתופרים הצפילין, ודבר זה הלכה למשה מסיני. בסדר? שחייבים לעשות את זה, את הצפירה הזו של היריעות, הלכה למשה מסיני, מבהמות טהורות או מחיות טהורות מהן, או מנבלותיהם וטרפותיהם, זה לא משנה. בהמה טהורה שנתנבלה או שנטרפה. אי אבל, לפיכך אם תפרן שלא בגידין, הוא תפר את הטרפתורה בחוץ ומחת, אם לא, לא בגידין. או... בגידי תמאה, כלומר חיה תמאה, פסל את כל הספר עד שיציר ויחזור ויתפור כהלכה. דבר מלאים, זאת אומרת שהיריעות והתפירות שהן מה? שהן תפירות של אותו אור של בהמה גסה, שבאור של בהמה גסה הכנסנו אותיות פרושות של ספר תורה. אז עכשיו מה זה ספר תורה? ספר תורה זה לא שהאותיות שכתבתי לשם קדושה ספר תורה נחשבות עכשיו אותיות קדושות, אלא שהאור של הבהמה גסה הוא קדוש. והכל לימוד עלינו, זה לא רק האותיות. האור, אתם צדיקים, אתם לא יודעים מה זה אור של בהמה גסה, אתם יודעים, יש דברים שיש אור של בהמה גסה. גם האור עצמו הופך לקודש, כל ספר הוא קודש. אז לא רק האור, הצפירות שלו, היריות, זה תפר שלא כדרך שניתנה לנו למשה מסיני, פסל תוספת. אבל כל האותיות זה מעדרין מן המעדרין, אבל הכלי שבו האותיות האלה חלות, או הקשר בין היריות, זה היה המשכן אחד, צריך לספור את כל העיריות. המשכן אחד הכוונה היא, הדבר הזה שבו צריכה לשכון שכינה, צריך להיות אחד. יכול להיות מקום להשראת שכינה בין 2-4, ב-6, במועדון, אני כבר לא מקום. צריך לדעת, האם הכל תפור, תפור קוראים לזה. תפרת את הכל, תפור מפינות, או שיש דברים לא תפורים. זה צריך להיות תפור כמו שנתן למשה משיני. כשתופרים לא טוב, זה יסיקה, סינג'ור קוראים לזה, זה לא תפילה. כשתופרים היריעות, אינו תופר כל היריעה כולה מתחילתה עד סופה. כלומר, לא תופרים את היריעות זו לזו לכל האורך, אלא מניח מעט מלמעלה ומעט מלמטה ולא תפירה. תופר למעלה, תופר למטה, כדי שלא תיקרא היריעה באמצע כשיגלול. ואחרי זה עושה לו שני עמודים של עץ, אחד מתחילתו לפני שהוא גמר את התפירה, כי אחרת כשהוא יגלול הוא יקרא את זה. ועושה לו שני עמודים של עץ, בסדר? לפני שגמרתי את התפירה, כי שלא תהיה מתיחת יתר של היריעות. ועושה לו שני עמודים של עץ משני הצדדים, אחד מתחילתו ואחד לסופו, ותופר האור ששייר בתחילה ובסוף על העמודים בגידין. מה הוא תופר עכשיו? הרי בהתחלה יש גיליון, אתם זוכרים? עכשיו הוא תופר את הגיליון הזה בעמוד בהתחלה, ראיתם ספר תורה שמתחילים? אז הוא תופר, נכון? אם פותחים בבראשית או פותחים בבדות המרכה, רואים את זה תפור לתוך העץ. בסדר? יש שם חורים, תפור לתוך העץ, כדי שיהם יגלל עליהם. רואים? צריכים להיגלל על העמודים האלה. וירחיק בין העמוד והכתב שבדף. זאת אומרת, לא יקרוך את כל שארית הגיליון על העמוד, אלא ירחיק בין העמוד והכתב שבדף. כשאתה תפתח, יישאר לך גיליון חלק. ולא שתצטרך ככה לחפש את זה ראשית, אלא יישאר לך גיליון חלק. טוב, זה העמודים. וגם פה אולי במילה, הכל כמובן רק בדרך אפשר, אתם יודעים שארון עשה השיטים, הארון שעכשיו אנחנו קוראים עליו בפרשת ויקהל, וקוראים עליו בפרשיות של המשכן, כארון עשה בצלאל. נכון? ויעש ארון עשה שיטים, שם הניחו את לוחות העדות, שהם היו שישה, שישה וכולי, והארון נמצא בקודש הקודשים. נכון? עליו הכפורת ועליו שני קרובים, מקשה זהב, ומה עוד היה בארון? בדים, לשאת את הארון. הבדים זה בעצם מוטות, שאיתם עשו את הארון. והרעיון הוא מאוד גדול, הרבי אומר, הרבי מלובב, בזכותו יגיד, הוא אומר שהבדים מונחים בארון, כתוב לא יסור, הם חייבים להיות בארון. למה? זאת אומרת, בקודש הקודשים. זאת אומרת, כי כשאדם מתמלא בתורה, אז הוא רוצה להישאר בקודש הקודשים. הוא לא זוכר שהתפקיד של התורה זה לקחת את הבדים ולפף עם זה ולהשרות שכינה בכל מקום. לכן חייבים שיהיו בדים. מאוד מעניין שאתה קודם כל בודק שיש לך את שני הבדים, את מוטות העת, את העמודים, בספר התורה. ממש דומה לארון. בכל הכלים צריך בדים, אבל רק בארון לא יסורו ממנו. אי אפשר בלי זה. וצריך לראות את הבד עם הגיליון ואז עושה ברופן. שתראה את הבדים עצמם. אני אסתורא את הספר, מה הדבר הראשון שאתה רואה? בעיקר דווקא בזה, תוכנית כתובה פעם לאשכנזית, שאין את הבית הגדול, אז אתה רואה את העמודים. לא יסורו ממנו, אתה רואה בעיקר מה שאתה רואה, את שני העמודים. מעניין מאוד. הלאה, ספר תורה שנקראה בו יריעה. כיוון שאנחנו עוסקים עכשיו רק בענייני היריעות, מה הדין של קריאה? ספר תורה שנקראה בו יריעה, כך הדין. אם זה בתוך שתי שיטות, יפור, מה זה בתוך שתי שיטות? הקרע נכנס משפת הקלף, מלמעלה או מלמטה, לעומק של שתי שורות. כלומר, כמה קרע נקראה בו יריעה מלמטה או מלמעלה, עומק שתי שיטות. בסדר? מה הוא עושה? תופר ומתקנו, יתפור. נכנס פנימה לגודל של שלוש, לא יתפור. במה דברים אמורים שלא יתפור? בישר, שאין אפצו ניכר. מה זה אפצו? האפץ זה גידול שנוצר על גבי צמחים. דיברנו על דבר שמי אפצים זה מים שבאים, ששמים בהם גזרי עצים קטנים של אילה, אלון, זה נקרא מי אפצים. גם בכתיבה משתמשים באפצים, בדיוק, שמים אפצים. אז הוא אומר, אם בישן שאין אפצו ניכר, הכוונה שהאפץ הזה, שמזה עושים את החומר, שהוא גם משמש לעיבוד של הקלף, כדי שהקלף הזה יחזיק לאורך זמן. אם האיפוץ לא ניכר, בסדר, אם כבר לא רואים את החומר שמחזיק את הקלף, זאת אומרת שהקלף הזה כבר בלוי, בסדר? ואם תתפור אותו, וזה כבר תפס שלוש שורות עומק, והאפת לא ניכר, אם תתפור אותו, רוב הסיכויים שזה כבר לא יתפוס. אבל, אם זה גם תפס שלוש שורות עומק, הקרע, אבל האפת עוד ניכר, עוד רואים את החוזק, את החומר הזה של האיפוץ, שגורם לספר, לקלף להיות חזק, אבל אם ניכר הגביל שהוא עפיץ, סופר, בסדר? כי אף אימן שהספר הוא מצב טוב, והספירה תחזיק, ואפילו קרע הבא בתוך שלוש, כמו שאמרנו. כל דבר בין דף לדף, זה היה אם זה בא מלמעלה או מלמטה. עכשיו מה קורה אם הקריאה היא בין דף לדף, בין העמודות, ובין מטפחות, סליחה, בין דף לדף, וכן בין דף לדף, ובין תיבה לתיבה, ממש עם הקרע עמוק משתי שורות, בסדר? וזה נכנס בין תיבה לתיבה, כלומר הקרע לא משפיע אבל על הקריאה. יש קרע אבל לא משפיע על הקריאה, אתה רואה את כל האותיות, אתה רואה את הכל. זה בין, יתפור. בכל הקרעים אין תופרים אותם, אלא בגידים שתופרים בין היריעות זו לזו. שלא תחשוב שאת היריעות צריך לתפור בגידים, כמו שאנחנו תיארנו של הלכה למשה מסיני, בסדר? של בהמה או חיה טהורה, אתם זוכרים, ואסור בבהמה טמאה ובדברים אחרים. אבל כיוון שעכשיו זה רק שיפוצים, שיפוצניקים, אז אנחנו רק משפצים פה את הספר, אז יש לך ככה לעשות קצת באיזה משהו חפיף, חס ושלום. וכל הקראים יזהר שלא תחסר עוד אחת או תשתנה צורתה. כל מה שאנחנו דנים זה אם זה לא מגיע באותיות עצמה, אבל אם תחסר עוד אחת, אז זה פוסל את הכל. והדבר האחרון שצריך מאוד מאוד להיזהר זה שכשהוא תופר שלא ייגע בשום אות, ככה מצבירים חוסקים. שהוא תופס שיתפור בעדינות רבה מאוד כדי שלא יגע בשום עוד. מה קורה, אני בזה מסיים, מה קורה אם בעקבות הקרע גם נחלקה אחת מהאותיות? מה קורה אז? הספר נפסק. אי אפשר אז בקלט, אי אפשר לעשות כלום, כי נחלקה, כל הסיפור פסוק. בסדר? כמו ש... זהו, אז צריך... אז צריך לעשות שם כתיבה חדשה. אז עד כאן לפרק התשיעי, ומחר ניכנס בעזרת השם לפרק החותמת, ענייני ספר תורה, שעוסק בקדושת ובכבוד.